השם יתברך, יצאנו מיום הכיפורים לשלום, ועבר עלינו יום הכיפורים לשלום, ואנחנו נכנסים מכיפור וסוכות. זוהר הקדוש הביא את הפסוק, פסוק הידוע, וישו עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה ויהי בן דו בית, ולמקנהו עשה סוכות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עשיו, יש עשיו למטה, למדנו כבר, אבל יש עשיו למעלה. יש מנהיגי אומות העולם כאן, הם למעשה בובות ביד השרים שלהם למעלה. עשיו התחתון, יש עשיו העליון ועשיו מחמם, השטן הגדול, שכל העוונות שחס ושלום שעושים, נותנים לו כוח, נותנים לו יכולת. אז אומר הזוהר הקדוש, שבישו עשיו בדרכו ביום ההוא שעירה, זה עשיו. שעירה זה השעיר ששלחו לעזאזל. כי ביום הכיפורים, מה התכלית של יום כיפור רבותיי? זה בידוי. אבל זו המצווה העיקרית שאנחנו עושים ביום הכיפורים, שלנו שם 10 בידויים. כמו שהיה נוהג לכהן הגדול, התבדות 10 בידויים. שלוש הקורבנות, ועוד אחד שהיה מתוודא על השעיר, על השם חטאת. אז 10 בידויים יש לנו ביום הזה. מה הבידוי עושה? האמת הבידוי רבותיי שזה לצורך העניין שלא נשכח ולחשוב שהכל עבר והתמוגג, אחרת לא עשינו כלום. הבידוי הוא רק שלב 2 של התשובה. תשובה מורכבת משלושה חלקים. קודם כל, הרתה. הרתה, הידיעה וההכרה במעשה שהוא לא נכון. ואיפה אנחנו רואים את ההרתה? תראו, בפרשת כי תישא יש שאלה מאוד חמורה. שם אחרי המעשה של העגל, והפעם הראשונה שישראל חוטאים, משה רבנו עומד וצועק, מה הוא אומר? אנא, חטא העם הזה, חטאה גדולה, עשו להם עגל מסכה. וכל מי שקורא את הפסוק משתומם, מה קרה למשה רבנו? האיש, הענק הגדול מכולם, שמוסר נפשו של ישראל, שדקה אחרי זה הוא אומר, ואתה עם כיסא חטאתם, ועם עין לכן אינם סבירך שכתב. פתאום הוא מגדיר את המדורה, הוא רואה כעס וזעם על ישראל למעלה. שם כתוב במדרש נורא והיום, 4 מזיקים באו לחנות חס ושלום את ישראל. משחית, אף, עבון וחמה. אמר משה לקדוש ברוך הוא, אתה תהרוג 2, אני הורג 2. הרף מאף ועזוב חמה. אחרת לא היה נשאר מישראל אף אחד. ומשה רבנו רואה את החבון אף הזה, ומה הוא צועק? אנא, חטא העם הזה חטא גדולה. אלא משה רבנו איש חכם, איש מאוד לנו זה נראה תמוה, אבל זה בדיוק מה שיש לי חכם למשה. כי בנועם זה בעולם תדעו שכשאדם עושה עבירה, וגם תרגישו, אנחנו מרגישים את זה בינינו לבין חברינו, אם מישהו פוגע בי או חוטא לי, הוא אומר, מה בסך הכל עשיתי לך? מה אתה... עוד אתה אומר, מה בסך הכל עשיתי לך? מה היית צריך גם לאכול אותי? לבלוע אותי. אבל שהוא אומר, תראה, אני מודה, טעיתי. אני יודע שאני זה, אז הוא מכיר מהחי, הוא מתנצל. הוא מבין שאותה, הוא מודה שאותה. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תדע, ריבונו של עולם, אתה יודע שישראל חטאו חטא גדול מאוד. והחטא הזה הם כבר מכירים אותו שהוא קשה, והם לא ישובו עוד לחסדה. אז למדנו מכאן רבותיי שלב א' של התשובה, אני חוזר לדברים הקודמים. שלב א' של התשובה זה החרטה, זה הידיעה שאני חטאתי. ההכרה בזה. לכן תראו, מה קראנו ביום כיפור, לפני יומיים. רבינו ניסים, מה כותב שם לפני זה? קודם כל דבריי, אין לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש. כי עוונותיי עברו ראשי, כי מעשי חטאי נפרדו ממנו. ואז הוא אומר, אם באת לנה כותב לי כנתרם כסף, לא יוותר מני מאומה, מותי וגם נחלמתי, כי גנב אני נמצא במחתרת. אחרי זה אומר, אנא, השם, לוקם, תבוא לפניי לתפילתנו, חטאתי, עמידי, וזה לא מכלום, חטאתי, עמידי, פשטתי, וזהו, חוקר הביתה. שאחד אמר, זה כמו לפסח, אבל אני אומר, כמו שאתה אמר שלושה דברים, אני לא פסח ויצא את החומר, אתה אומר, פסח, מצא ומנוח, תגיד את זה, וזה כל, שפותח את כל המנעולים למעלה, זה לא ככה. אז יש לפני זה הכרה, שאני יודע שאני לא בסדר, ואני מתחרט. וידוי, אחרי הוידוי יש עזיבת החטא. תראו רבותיי, זה הקדמה לסוכות, אנחנו נראים ממש יום, יומיים לפני סוכות. סוכות זה עזיבת החטא. איפה סוכות זה עזיבת החטא? זה בהמשך התבאר דברי הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר, זה שאנחנו יוצאים מהבית ואנחנו נכנסים לתוך הסוכה, ולא סתם נכנסים לסוכה, אלא עומדים בפתח הסוכה כל לילה ואומרים עולו אושפיזין אלאים קדישים, אנחנו מזמינים את השבעה צדיקים שהעולם עומד עליהם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ואומרים להם בסוכות תשבו שבעת ימים, כתיבו אושפיזין אלאים קדישים. אז זה כבר עזיבת החטא, והצדיקים באים ואומרים, או, אם אין אפשר לגור איתם. הבן אדם יושב אז בסוכה בצדה דנבותה אליה. אז עכשיו יוצא שתשובה מורכבת משלושה חלקים, הם שלושה תנאים, ככותב הרמב״ם, נביא רבנו יונה בשערי תשובה, זה מוסכם על דעת הכל. תשובה בשלושה חלקים: חרטה, וידוי, עזיבת החטא. ועדיין גם תדעו שתשובה זה לא רק כמו שחושבים ביום כיפור, גם בסתם יום רגיל קורה שאדם חטא נמצא באיזה עבירה, פגע במישהו, לא דיבר לשון הרע, או חס ושלום עשה איזה עוון, או גנב, או גזל, והוא מיד מתחרט. אז במקום מתחרטים, לא מחכים ליום כיפור. אז במקום אני מתחרט על מה שעשיתי, אני מתוודה ואומר חטאתי, עליתי, פשעתי, חוץ משבתות וחגים שאסור להתוודות, אבל מקבל על המצוות הזה של התשובה. אחרי זה עוזב את החטא, עוזב את החטא לגמרי, סלק אותו ממעליו, בזה הוא יוצא באמת מאת השם זך ונקי טהור חי וקיים. אז יצאנו מיום הכיפורים ונכנסים אנחנו לימי הסוכות. עושים לימי הסוכות, עכשיו מובן גם הקשר בין כיפור לסוכות. נסביר עוד פרט אחד ברוך, פרט חשוב שאדם צריך לדעת. רבנו הארי אומר שמה קורה כאן בחודש הזה, חודש תשרי, איך שמגיע חודש תשרי, זה בום אחרי בום, אנחנו לא מתאוששים מיום אחד מתחיל היום הבא. אלול זה חודש הרחמים וסליחות, בסדר, פלאים קוראים סליחות, ערב ראש השנה, זה עוד איזה מילוק, מטרת נדרים, תפילות, יש כאלה שצמים ביום הזה, אז נכנסים בערב, אחרי שנה מקלותיה, אחרי שנה מקלותיה, סימנים, סלם ראש השנה, יום חדש, שנה חדשה, הכל מתחיל מחדש, ברוך השם, נו. אבל יש דין בעולם, בתקיעת שופר צריך שמה להרחם תשובה, צריך כל אחד לקבל עליו איזה קבלה טובה. מתי נתפלל מוסף, מה כתוב שם? ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב איזו לשלום, ובריאות בו יתבקדו להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? היום הרת עולם, עד שתכוננו תוציא לאום משפטנו קדוש. וככה כל העשרת עם התשובה אנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, כותבנו בספר חיים, ספר חיים, אבינו מלכנו. מה קרה פה? מה זה? אומר אבינו הרי תדע, שאלה חדשה היא צריכה עבודה. לא ישר באים ונכנסים לשנה מן המוכן. אתה ואני וכל אחד מאיתנו מכין לעצמו את השנה הבאה הזאת, תפשין סמך זין אנחנו. אז כל אחד מאיתנו מכין לעצמו מה, והוא קובע את גורלו מה יקרה איתו בתפשין סמך זין. אבל ידוע שכל הנהגה מורכבת משתיים, זאת אומרת יש קו ימין ויש קו שמאל. קו ימין זה החסד, שהחסד הוא נותן, משפיע. קו שמאל זה הגבורה, הוא עוצר. אז בתשרי, בעשרה ימים הראשונים, הזוהר אומר, זה סבולות תחת לראשי. בסוכות, ומינו תחבקני. זה ימים של חסד. לכן מי שקורא את הלשם יחוד, תראו, יש בסידורים הרבה לשם יחוד שאומרים לפני הכניסה לסוכה, יש לנו גם לפני נענועי הלולב, כל הזמן מדובר על חסדים.
חסד, חסד, חסד. ומחר בלילה, זה מעשה מחרתיים בלילה, בליל סוכות, חסד יומם יצווח השם חסדו, חסד יומם יקורהו יומה, צריך להבין מה זה. זה חשוב שאנחנו נדע את זה, כי נדע לנצל את זה כמו שצריך. כל הנהגה בעולם, יש לאמרנו ימין ושמאל, ימין זה כל הטובות וההשפעות והמתנות והחיים והשבה והשפע שיש לאדם, גם חוכמה, עושר, בנים, הכל זה מצד קו החסד, קו ימין. אבל יש קו שמאל שהוא דין, קו השמאל הוא מגביל, הוא עוצר, הוא אומר חיים, חס ושלום, עד פה, לא יותר. פרנסה עד פה לא יותר, וכן על זה הדרך. השמאל הוא עוצר. בתשרי 10 ימים הראשונים זה דין, ואז נפסק לכל אחד כמה יחיה, כמה בנים יהיה לו, כמה כסף יקבל, מה שקראנו במצד התוקף, מי עני, מי עשיר, מי יתרף, מי שלב, מי שקט, מי יחיה בשקט, מי זה. למה? מידת הדין עובדת במשך 10 ימים. אז הקדוש ברוך הוא, תראו כמה הוא רחום, הוא אומר לנו, תקחו את 10 ימים האלה, תעבדו איתם, תתפללו טוב, אז מידת הדין לא תוכל לקטרג עליכם, ואז השנה תעבור בשלום. ועוד דבר, אומר רבנו ארי, כל השם ישמור על צרות שיש במשך השנה. מה שאתם רואים, בואו נלך שנה אחורה, ראיתם אנשים שחלו, אנשים שנפגעו בתאונות, אנשים שניזוקו, ועלינו אנשים שנפטרו, זה הגזרות האלה שירדו עליהם ב10 ימים הראשונים. אם היו יודעים, או אם היה אפשר, באותם 10 ימים הראשונים שהם 10 ימי תשובה, האדם היה מתפלל יותר טוב, היה ממתק את הדין, מחליש את כוח הדין. ולכן אנחנו מתחילים, אז הפיקח מה עושה? מתחיל מאלול, ואומר השם אלוהינו רחמים והסליחות. פירוש השם אלוהינו רחמים והסליחות. עוד פרט אחד חשוב שנדע, כי עדיין אני לא אומר לכם, אני חושב שזה מאוחר, אמרנו עברו 10 ימים, יש לנו עדיין תוך שנה הבא בדרך, יש לנו עדיין עוד איזה 8 ימים שאפשר עדיין לשנות. יש שאלה ששואלים המפרשים, למה ביום כיפור במנחה אנחנו קוראים את ההפטרה של יונה? קוראים את הפטרת יונה, אגב זו הפטרה הכי ארוכה שיש, אין הפטרה ארוכה כזאת. הפטרת יונה מפטיר יונה, ויש כאלה שקונים את זה בהמון כסף, אבל זה צריך להתבונן מה יש שם. אז יש כמה טעמים, אחד שבא להסביר יונה את העניין של התשובה, מה שהיה נינווה, הוא אמר עוד 30 יום בנפחת, מיד המלך של נינווה גזר עליהם לא לאכול, לא לשתות, לבשו שקים ולא ישתו מים ולא יאכלו, וצמו וחזרו בתשובה. אמרה אומרת, איזה תשובה הם עשו? מי שגנב קורה ושם אותה בתקרה ושם עליה מעזיבה, שם עליה התקרה, יצק עליה התקרה, הרס את התקרה, הוציא את הקורה והחזיר אותה מעזיבה עליה. ככה הם עשו תשובה. וירא השם כי שבו מדרכם הרעה, מיד הקדוש ברוך הוא מתנחם. ומה קרה עם יונם? שכולם יודעים את הסיפור, מה היה שם בסוף. הוא הולך, הוא היה עייף, הלך לישון, הוא ישן תחת הכיכיון, צמח הכיכיון, פתאום באה השמש על הכיכיון, הקטה עליו, והכיכיון נפל, התייבש ונבל, צריך לבכות. מה אומר לו? אומר השם, טוב מותי מחיי. למה יונה רואה שמה שהוא עושה הולך אחר. כבר משפט, טוב מותי מחיי. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? שימו לב את הפסוק שם, שם לזה קשור ביום כיפור, קשור למצבנו אנו. היטב חרה לך על הכיכיון הזה, אשר לא טרחת בו ולא עמלת בו ולא גידלתו. שימו לב את המילים. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה, שיש שם אדם ובהמה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? המדרש שם אומר זו פה ליונה יונה, הכיכיון הזה בכלל זה שטח שלך, לא. אתה מצאת שטח פתוח, שטח ציבורי, אלא אתה שטח שלך, זה שלי, נכון? אתה גידלת את הכיכרון? אתה נטעת אותו? אתה עבדת, ניקשת ואת הנוזל, גידלת אותו? לא. אולי השקעת אותו? גם לא. אפילו העירייה לא דאגה להשקות את המקום, אין שם לא ממטרה ולא כלום. המכרה אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא ליונה, יונה, אפילו כוס מים לא השקעת את הכיכרון. והכיכרון מת, אתה בוכה על הכיכרון. אתה יודע אני כמה בעל רחמים אני? אני האלוהים שבראתי את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, את כל הבריאות כולם, הרי אנחנו אומרים ברחמה וכל מעשה, אפילו יידוש שטס באוויר, עכשיו מפחידים אותנו מהיידושים, כמו טיטוס. היום הודיעו, יש 9 מקומות, גם ירושלים, שיש שם, קוראים לזה, קדחת הנילוס, ומה יידוש, הגיע יידוש. זה טיטוס שלח אותו, זה הרבה פעם. אז הקדוש ברוך הוא מרחם על כולם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה? אני עד שאני מוריד נשמה של בן אדם לעולם, אפילו לא יהודי, אפילו גול, ורחמה על כל מעשה, אני מרחם על הבריאות, אני מביא אותם פה לעולם, ועד שהבן אדם העובר נוצא במאי אמו, כמה תהליכים, כמה ניסים ונפלאות, אצלנו זה הכל טבעי, אין טבעי, תשאל את הרופאים, מי יכול לעמוד מה זה הריון, מה זה לא הריון, מתי כן נהיה הריון, מתי לא נהיה הריון, וההיריון עד שהוא מחזיק ועד שהיא יולדת, וכמה צעקות צועקת היולדת עד שהיא יוצאה בן ממאיה, ואחר כמה הרפת כאלה עדו עליה עד שהוא גדל, עליהם תתעגן הרגל, תספר לה על אשר יגדלו. אם אדם יושב לכתוב אנציקלופדיה 300 כרכים, לא יגמור לכתוב את תולדות חייו וכל ההרפתקאות שעובדים עליו בימי החיים, והלב והקניות והאיברים, כל האיברים כולם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, זה השקעה שלי. הרי אנחנו משקיעים בעולם, אם אדם בא ולוקח את ההשקעה שלך, כמה כואב לך דבר שאתה השקע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני ההשקעה שלי, אני השקעתי בכם, באנשים. עכשיו כשבן אדם עושה חטא וחוטא לשם יתברך, אז מידת הדין מקטרגת, הקדוש ברוך הוא משתיק אותם, משתיק אותם, משתיק אותם. אנחנו לא אומרים ביום כיפור, מי כמוך נושא עוון ועובר על פשע, לא החזיק לו עד הפה, כחפץ חסד הוא, אבל בסוף הבן אדם, הקדוש ברוך הוא מצלצל לו בפעמונים, מזהיר אותו, הוא לא שומע, הוא לא שומע, הוא לא חוזר בתשובה, לא מתקן את מעשה, ממשיך להגיד, חנון לא רוצה לסלוח, אז לא רוצה לסלוח. אבל עד מתי? בסוף הקדוש ברוך הוא נותן לו טראק, אומר לו, תעצור! אז בסוף מכה אותו. אבל הקדוש ברוך הוא כואב כפליים. זה שאומר הקדוש ברוך הוא ליונה, אתה חסת על הכיכרון הזה, שלא עמדת בו ולא גידלת לו, ואני לא אחוס על נדבי העיר הגדולה. אז פה נראה כמה הקדוש ברוך הוא יש לו צער, שצריך להביא חס ושלום איזה גזירה לא טובה על האדם. כל שכן על הציבור. עכשיו מובן, עושה המשנה במסכת סנהדרין, המשנה אומרת שאם רשע בישראל חולה או סובל או חש בראשו, השכינה בוכה עליו. קראני מראשי, קראני מזרועי. כי הקדוש ברוך הוא כואב לו, כי הקדוש ברוך הוא אוהב לתת. הוא בעל הרחמים, הוא בעל הסליחות. אבל כשהבן אדם לא מקשיב, צריכים להביא לו עונש. אז הקדוש ברוך הוא כואב כפר כפליים. זה הסוף. עכשיו כל הימים האלה של עשרת ימי תשובה, זה כל הדינים, כל הגזרות, אנחנו צועקים לעולם השם דבר חניצה בשמיים, שהגזרות ירדו לעולם. אבל כעת בסוכות, בסוכות זה חסד. הסוכות, אנחנו נכנסים לתוך הסוכה. כמה שנכנסים לסוכה, כל יום נמשך חסד, ושימו לב שסוכות זה בדיוק 7 ימים. התורה אומרת, בסוכות יש בו 7 ימים. תראו כמה חמור סוכות. אז כל הפרשים שואלים, זו שאלה ידועה. מצות, התורה גם אומרת 7 ימים מצות אוכלו, אבל אין חיוב בדאורייתא לאכול מצה רק בליל פסח. שנאמר, בערב תאכלו מצות. אבל סוכה, יש לנו ברכה בשבע סוכה, ולצערנו אני שוב חוזר ומדגיש את זה, וצריך להדגיש את זה בלי סוף. אנשים רצים לקנות אתרוגים ולולבים והדסים וערבות ומה לא, קוראים לזה תיק יפה ותיק, כמה משקיעים בארבעת המינים? והשנה זה בכלל לא מהתורה, השנה זה חג בשבת, יום ראשון, ואי אפשר לקיים מצוות מהתורה. כי בתורה היא כתוב, וקחתם לכם ביום הראשון, ראה את זה, רק ביום הראשון. שאר השישה ימים, זה מדרבנן, זה לא התורה גזרה, זה חכמים גזרו. תקנת רבן נחמן מזכה במשנה, שהתקין, שיהיו נתעיין ולאו ניטל שבעה ימים. אבל מהתורה, רק יום ראשון, השנה אין לנו דאורייתא. תראה כמה אדם משקיע על האתרוגים, כמה זמן הוא מבזבז, כמה עומד בתור, הלכת לשאול את הרב, שיגיד לו מה דינו של האתרוג הזה, ומה הוא, ומה זה שינוי מראה, ואיפה עת החזזית, איפה אם זה עלה, איפה אם זה חסר, איפה אם זה, איזה צמע ירוק יקרתי, יש בזה פרטים בניסות, אותו דבר מה הדעה, זה בלולב. אבל רבותיי, אנחנו שוכחים דבר אחד. מה? אנחנו שוכחים דבר אחד. סוכה רבותיי, סוכה היא מדאורייתא, היא פי אלף מהאתרוג. סוכה כל השבעה ימים, זאת אומרת החל משבת זו הבאה עלינו מליל שבת עד יום שישי בערב שלאחריו, עד כניסת השבת הבאה של שמחת תורה, יש לנו שבעה ימים של 24 שעות ביממה, שכל שנייה שאדם יושב בסוכה הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. ועוד יותר, אבו דרם מביא דבר מפחיד, אבו דרם שהוא דווקא תמיד לכתוב הלכות ומנהגים, ומרן בית יוסף מעתיק אותו בליסוף, כותב שכל רגע שאדם יכול לשבת בסוכה והוא נמנע מלשבת, מבטל מצוות עשה מן התורה. ועונשו חמור. הוא בא הרב יסוד ושורש העבודה, תראו שם בפרק שעוסק בסוכות, כותב דברים דוראים ואומר שאדם צריך להיזהר שמיד אחרי כיפור יכול לעשות אלפים מובבות של עבירות. על זה שהוא לא יושב בסוכה, לא מדבר על אחד שאין לו סוכה או שאין לו תנאים לעשות סוכה. אדם צריך באמת למצוא פתרון. אם אדם גר באזור שהוא לא יכול שם לעשות סוכות, באמת צריך למצוא פתרון. אבל בכתחילה אדם חייב לשבת בסוכה כל השבעה ימים. ואם יש לו סוכה והוא לא יושב, כותב הרב יסוד בשורש העמודה, כמה אלפים מובבות מקטרגים יש עליו אחר כך. כי כל שנייה הוא יכול לשבת שם, הוא יוצא החוצה. הרי הגמרא אומרת, אוכלים ושותים ומטיילים בסוכה. מה זה מטיילים? מטיילים זה לא טיול. טיול פירושו שיחה. אם מישהו רוצה לשוחח, בוא נתעצל לסוכה, למה בחוץ? כי כל שנייה שאתה נמצא בסוכה ולא חייב לשבת. הגמרא אומרת, בסוכות תשבו, תעקבו. כמו בנשב וקדש ימים רבים. מה, ישבו בקדש, ישראל כל הזמן ישבו, הרי גם התהלכו, גם שכבו, גם עמדו, אלא עקבה, לשון התעקבות זה נקרא לשבת. בסוכות התעקבו שבעה ימים, כל הזמן צריך לשבת בתוך הסוכה. וכל דקה שאדם יכול לשבת בסוכה והוא לא יושב ומבטל מצוות עשה מן התורה, זה מאוד חמור. לכן אדם צריך להשתדל בזה מאוד. עכשיו יש את השאלה הידועה שהפוסקים שואלים, מה קורה פה? למה מצות בלילה הראשונה? פעם ראיתי איזה קטן מסכן ביום יום שני של חג, לקח מצה, ברוך אתה השם, על אכילת מצה, צעקו עליו. אבל האמת אין ברכה על אכילת מצה, רק בלילה הראשונה על הכזל. באפיקומן כבר לא ברכים, למחרת בבוקר ביום פסח, המוציא לכם מן הארץ, כל השבעה ימים המוציא לכם מן הארץ. אבל בסוכות לא. בסוכות אתה יכול לברך 10 פעמים ביום לשם הסוכה. כל פעם שאתה נותן ידיים, אתה לוקח כזית לחם לאכול, אבל לפי הרמב"ן גם על תמרים, דברים של שבעת המינים, גם כן מברכים, אבל להנחה, למעשה, אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו מברכים רק על לחם. ומצווה לאכול לחם, מצווה לאכול לחם פעם ביום, פעם בלילה. מרבי עליו השלום, בימי החול לא יאכל לחם. אבל לכל המועד היה מקפיד עלינו מאוד לאכול כזית לחם ביום וכזית לחם בלילה. ויותר מזה, היה לנו בהתחלה, היה לנו איפה שהיום הכולל, זה היה הדירה של אבא, היה שם איזה מפסת קטנה, עד היום המפסת הזאת קיימת, שם היה הסוכה, היינו יושבים שם בצפיפות טובה. אחרי איזה זמן, היה איזה שכן שהיה מפריע, תמיד יש, ליד כל קדושה יש איזה משהו שמפריע. אחרי זה הסתלק אותו שכן, אז עשינו סוכה למטה, בגדולה. אז שם אוכלים בלילה. ומורה, יש שם. היו עוד אורחים, אנשי הבית, יש לו איתו בסוכה. אז אני אמרת, אני עולה למען הראשון בפסק, כי קשה להיפרד מאותה סוכה. אמר לי, לא, איך אתה תשען שמה ולא ברכת לשבע סוכה? אבל ברכנו פה, לא, אתה ברכת על הסוכה הזאת, שמה. אומר, אז אם אתה רוצה לישון שמה, קח לך כיכר להם, תול ידיים עוד פעם, תאכל כזיים להם, תראה את לשבע סוכה, תכוון לפתור את השינה. הרי יש מחלוקת אם על שינה מברכים או לא להלכה, לא מברכים על שינה, אלא מברכים על האכילה. ובא, שאתה מברך על האכילה, אתה מכוון לפתור את כל האכילות ואת כל התשמישים שתשתמש בסוכה עד הארוחה הבאה. ופעם הבאה זה לא משנה מתי, זה עוד שעה, שעתיים, או עוד 10 שעות, או עוד 24 שעות. כשאתה בא בפעם הבאה לאכול, אז עוד פעם אתה מברך לשבע סוכה עד הפעם הבאה. אז ככה הייתי צריך לעשות, ככה עשית. לא נעלי ככה לעשות, אין מה. אז עוד פעם, אם זה שבת, רצה גחל יצאנו, ויעלה ויבוא, והכל עדינים, הכל כמו שצריך. אז עכשיו אנחנו עוזרים לשאלה, השאלה נשאלת, מה השתנה? למה באכילת מצה בשבעה ימים, אנחנו לא מרחים מה שקידשון ושבת יצאנו על אכילת מצה, ואילו בסוכות, כל פעם שבאים לאכול, צריך לברך שקידשון ומצוותיו יציוונו לשבע סוכה. קידוש, לפני ששותים מהכושר הקידוש, צריך לברך אחרי הקידוש, אנחנו מרחים את זה. וכן בבוקר, אחרי הקידוש. שאר הסעודות זה לפני המוציא, אנחנו מרחים לשבע סוכה שלא יפסיק. אבל למה? מה ההבדל? אז התירוץ הוא פשוט. שלאכול מצה אני לא חייב כל השבוע. אני יכול לאכול תמרים, אני יכול לאכול שקדים, אני לא רוצה לאכול. לא בסדר, הוא צריך רק לשתות. אז אין חיוב לאכול מצה. אבל לשבת בסוכה אתה חייב בשבעה ימים, לא משנה אף אחד, אבל לשבת בסוכה אתה חייב, לא מדין אכילה. אלא שהחכמים הצמידו את הברכה לאכילה, שלא יהיה בלבול, למה אחרת אדם נגיד נכנס ויוצא עשר פעמים בסוכה, אז כל הזמן זה יתבלבן, ועוד פעם יברך בשביל בסוכה, אז כל, אם יוצא כל חמש דקות כל פעם, אז לא, אז תקנו את זה עם האופן. אבל לא שאני חייב לאכול, אבל אני חייב כן לשבת בסוכה. תראו כמה מצוות סוכה היא קרה. עכשיו בסבולה של הרבותיי, תדעו, הזוהר הקדוש אומר דברים מבהילים. אומר, היא נגנה על האדם. רבי שמעון אף פעם לא אמר לשון כזה, לא מצאתי בשום מקום. מגנה עליו בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה, שאם חס ושלום האדם חולה, או חלילה וחס, רודפים אותו אויבים, או חס ושלום אסון מתרגש לבוא עליו, אם הוא נזהר במצוות ישיבה בסוכה, אז מצוות ישיבה בסוכה מגנה עליו ומצילה אותו, אומר רבי שמעון. בעולם הבא כשהוא בא לדין, אז יש לו עוונות, מי יכול להגיד אין לי עוונות? אם הוא נזהר במצוות סוכה, עם זה כבר יש סוכה שמגנה עליו. כי צפנני בסוכו ביום רעה, וסתירני בסתר אהונו, וצור ירום ממני. ועשה ירום ראשי, הוא ממשיך לזוהר ואומר, ניצל מאויבים, ועתה ירום ראשי על אויבי ספיגותיי, וזבחה באהונו זכת ירועה, שירה וזמרה לה' שמעשה ידוע בירושלים לפני 170 שנה. ידוע שמאז ומתמיד הסורים הם האויבים הצוררים שלנו. הקדוש ברוך הוא שם אותם בשביל לאיים עלינו, שנחזור בתשובה, מה לעשות. אז הסורים, הם היו כאילו פרסו את חסותם על ירושלים. הרי זה, דרום ירושלים והלאה, זה כבר לא היה תחת השליטה שלהם. חברון וכל האזורים של באר שבע וכדומה זה לא היה. אבל כל צפון המדינה, צפון הארץ, עד ירושלים, זה היה עמדה אסטרטגית שלהם, שהם, והיו משלמים מס. הפחה של ירושלים, שהוא המושל, המוסלמי, היה אוסף מס מכל התושבים והיה מעביר את המס לסוריה. אחרי כמה שנים הוא ראה שאין מהם שום חר, הם רק גונבים את הכסף, שום שירות לא נותנים, לא דואגים לא למים, לא לביוב, לא לשום דבר, השתיק את זה כסף. הסורים אימו עליו, אמרו אנחנו נבוא, והוא אמר שיבוא. זה נכנס לפרינציפ, כבוד שיבוא. הם באו עם תותחים, אמנם תותחים פרימיטיביים של פעם, אבל יורים, באו עם תותחים. ואיפה הגיעו? הגיעו זה ההפטרה, אני עוד לא קראתי לכם את ההפטרה. על הר הזיתים. פסוק אומר, נקרא את זה בשבת הבאה, עלינו לטובה, ועמדו רגליו היום אמרו על הר הזיתים. באו על הר הזיתים, פרצו שם את התותחים. ושמו שם את הנשק. ובירושלים, היישוב היהודי היה קטן, אפילו לא הגיע לאלף איש. אז הערבים גם היו מעטים. זה היה בעיקר העיר העתיקה, עוד לא הייתה בכלל ירושלים החדשה. בכלל לא. ועדיין לא היו בחודיות, הכל הגדול. במאה ה-50, 170 שנה. מי היה בירושלים? היה נכתו של הרשש, עליו גברי שלום, רבי רפאל אברהם שאמרתי את הרשש. נכתו למקובלים, הוא קבור ליד סבא שלו, ממש למרכן אותה. הוא ענק בתורה. אתם רוצים לדעת כמה היה ענק? ושמעתי סיפור במורבי, שכשהגאון רבי יוסף חיים, שנת תרצ"ט בא לארץ, ביקר פה 6 חודשים, ישב ללמוד בישיבת בית אל, ואחר כך הלך לחברון, נפגש עם הרב אליהו מאני, ואיתם היה חברם השלישי, הרב ניסים עני, הם שלושתם תלמידיו של הזבחי צדק. שבו ללמוד, למדו קבלה ופתחו ספר דברי שלום, שם איזה קושייה שהוא מקשה. הוא מפלפל, זוהר, דברי הארי, הרשש, הכל יחד, זה משהו מדהים. אז נפלו לנסום הדברים, והנה, תוך כדי... והרבי האומני לא מצא חן בעיניו איזה מאמר מדברי שלום. הוא אמר, מה הוא? ככה הוא עשה ביד, הוא אמר, מה הוא כתב? מה הוא אמר? הוא היה קצת איזה 40-50 שנה אחריו. ופתאום הוא התעלם מרבי האומני, חסיד גדול היה. ונהיה עיניים, לא יכול לדבר, גם כן, נשתק, נשתק. וקיבל, אם זה היה היום, הם אומרים, אירוע מוחי קל או בינוני. זו נעצר. רבי יוסף חיים נהיה מתפדל, נשאר בצד, והנה אחרי שעתיים חזר לו כוח הדיבור. ואמר, תדעו מה קרה. כשהיינו לומדים, ואני דיברתי, ראיתי מולי בהקיץ את הסבא שלו הרשש בעצמו. עומד מולי ומאיים עליי ועושה לי כך. אתה מדבר על הנכד שלי, אתה עיינת בדבריו, אתה יודע כמה הוא טרח, כמה תורה למד וכמה הוא טרח, כמה דבריו אמת, אתה מזלזל בו? מהפחד הבאתי את כוח הדיבור ונשאר שעתיים משותק. אחרי זה יש רבי לאומני כתב למעלה מ-30 חיבורים, לצערנו רובם מכתב יד עדיין לא יצאו לאור. חלק גדול יצא לאור, אבל חלק ניכר יותר מהם עדיין לא יצא לאור. אז הוא כותב בכמה מקומות בספריו, קיבלתי, זה הלשון שלו, קיבלתי בהסכמה שלא לדבר בעניין הדברי שלום. זאת אומרת, פעמים יש לו קושייה על הרומה, אז הוא אומר לו, אני כבר מפחד, אני איתו לא מפחד. תבינו מי זה היה דברי שלום. דברי שלום זה רבי רפאל אברהם שרם. הוא קרא את השלום על שם הסבא שלו, כי הוא מפרש את תורת סבו. היה לו סופר מקובל גדול, רבי ידידיה רפאל אבו אלעפיה, שקרא לעצמו הירא, הירא, ישר תיבות, ידידיה רפאל אבו אלעפיה. ותלמידו היה. והוא היה עוזר שלו, והיה סופר, יש היום את כתב יד שלו, אתה לא תבחין בין דפוס לכתב יד. סופר מומחה, כי כל סידורי הרשש, נדועה לפני 80 שנה, לא היו מודפסים, היו הכל בכתבי יד. אז כל המקובלים בבית אל היה צריך סופר שיכתוב להם את הסידור. זה לא סידור של אם יש לך. זה הכל מילה יש עשרת דפים. כן, גומר חסדים טובים, וצריך לעבור אחרי זה עשרת דפים, אז תגיע לקונה הכל. קונה הכל עוד 15 דף. כי זה קונה הכל. זה עבוד. אבי גואל, זה מנהם משהו באהבה, הוא אתה תירדם כבר. הוא ימשיך. אז כל זה היה כותב בשמות הקודש. זה גאון עצום. עכשיו לכתוב עותק ביד, בכל אחד. עכשיו זה סידורים, יש סידור כזה לראש השנה. זה הרבה. 400 עמודים. סידור ליום הכיפורים, 800. סליחות לבד, איזה כוונות יש שם. וכן הלאה. הסוכות עכשיו, נענו היה לולב. אתה הולך לצפון, עכשיו שאני לוקח את הלולב. תום הוא הולך לדרום, מה קרה לו? פתאום היה נתקע פה, עושה נענוע אחד, יש כוונה, מחזיר, עוד כוונה, עוד אחד, כוונה. עוד אחד, לוקח זמן, שלושת רבעי שעה, רק לאהבה צדדים לנענע. תבינו רבותיי מה הסודות של הנענוע. ותבינו רבותיי מה, איזה מתנה, איך הוא נותן לנו את חג הסוכות. אדם לוקח את הלולב לנענע בו לארבעה צדדים, ומעלה ומטה. אז אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא עליך. מה אומרים בסליחות? עלינו מגן דוד, עלינו. מה זה מגן דוד? שש צלעות יש למגן דוד. ארבע צדדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, מעלה, מטה. אז אנחנו מנענעים קודם לדרום, חסד. אחר כך לצפון, גבורה. אחר כך למזרח, תפארת. אחר כך מעלה, נצח. מטה, עוד, מסתובבים, מערב, יסוד. ואז בזה אתה משלים כל השנה שלך מופלם. ושלא ארבע נענועים בהלב, כך אומר רבינו הארי. הם לא סתם ארבע, כנגד ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה. שם אב, שם שר, שם מה, שם. עכשיו, כל יום יש את הנענועים שלו. בשבת זה נעשה מאליו, חסד. יום ראשון, ייכנס גבורה של החסד. יום שני, שהוא שלישי של סוכות, זה תפארת. עד יום השביעי, כל השבעה נכנסים יחד. זה יום השנה הבא. כל נענוע, יש בו איזה סודות, איזה פעולות. אני יודע כמה מגפות נעצרות על ידי זה. כמה אסונות שלא יבואו ולא יהיו. שכל זה הסוכה. אז עכשיו אני חוזר רבי ידידיה את האמורפיה. הוא הגיע, איפה היינו? עם הסוריה. הסוריה בינתיים הגיע לירושלים. אז אני מספר לכם, הוא הגיע להר הזיתים. והאמית פרסת תותחים שלו שם. והנה... היה בהלה, אמרו היהודים שיש להם, היהודים תמיד יש להם חיישנים לדעת מי הגיע ומה נהיה, אמרו להתקרב, הצבא הסורי התקרבו. הדברי שלו הוא רבי רפאל אברהם שרעבי, שאמרתי לכם קודם. הודיע דרך התלמיד שלו, הרב הירא, הרב ידידיה רפאל אברהפיה, תגיד ליהודים, זה היה חג סוכות, שכולם ישבו מחר בסוכה, איש לא יצא מהסוכה, מהזריחה עד השקיעה. כשרוצה להתפלל אז מראש יארגנו בניינים בסוכות. ואני מבטיח, הוא אמר, מי שלא יצא מהסוכה לא ייפגע. טוב, ואז ישבו, והרשע ששב בסוכה שלו, ואיתו, לא הרשע תכת, הרשע סליחה, הראש קראו לו, הרב רפאל אברהם שרעבי, היה יושב בסוכה, ואיתו תלמידו, העוזר שלו, שהוא הסופר, רבי ידידיה רפאל אמורפיה. והם התחילו להרעיש מהבוקר, נראה כזכה חמה, רח, פותחית, יורים. הוא אומר לו, בעיה, תכתוב שם כזה, בשמות הקודש על קלף, ותתלה בסוכה, תוציא את היד, תתלה פה, בצד הזה. תולה, כל הכדורים, הפגזים, נפלים, בשדות הפתוחים, שטח פתוח, כבר הסבלה. או בבורות, אחר כך אומר לו, עכשיו תשים לצד דרום. בקיצור, כל היום היה כותב שמות הקודש, והוא היה מייחד, הרב עליו השלום. הראש, רבי יפאל אברהם שרעבי, מייחד יהודים, והוא אומר לו כל איזה רבע שעה, חצי שעה. קרה כל היום. עד השקיעה נגמר להם התחמושת. וזהו, הלכו, לא חזרו יותר. הלכו. זה עכשיו מה קרה לקראת ערב חצי שעה לפני השקיעה רבי ידידיה רפאל אמורפיה נזכר שהוא שכח איזה ספר בחצר בית הוציא את הרגל חוץ לסוכה רק יצאה הרגל בכדור נתקע לא בכף הרגל החזיר את הרגל חזרה עם הכדור ברגל ונשאר צולע על ירקו עד סוף ימר כבר אסור להוציא לו את זה לא היה זיתוחים וכולה נשאר צולע עד סוף ימר מהכדור שנתקע לא ברגל הגאון רבן יוסף חיים בשנת הפרש כפתת שביקר פה בארץ זה לפני 138 שנה בדיוק היה פה הגאון רבן יוסף חיים הלך לבקר את רבי ידידיה רפאל אמורפיה ושאל אותו כמה שאלות ואחרי זה, באותו זה נפטר רבי ידידיה, הוא היה בהלוויה שלו באותה שנה, בסיוון שהיה פה הגאון רבי יוסף חיים הרב במיוחד הוא בא לשבת איתו לתחקור אותו, לתחקר אותו מה הוא למד מהרב שלו אז תבינו מה זה מעלת הסוכה, כצפנן וסוכו ביוקה. ראויה היא שתגל, הסוכה על האדם, זה לא בכם. עכשיו ברשותכם, נקרא כמה פסוקים מההפטרה. הנה, אנחנו קוראים בהפטרה הזה בספר זכריה. השנה אין שבת חול המועד, שבת חול המועד, אז קוראים גם ביחזקאל על גוג ומגוג. אבל זה גם נבואה על גוג ומגוג. למה קוראים את ההפטרה הזאת? כיוון שכתב רבי גאון, קבלה בידינו שמלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות. בתחיית המתים בפסח. אז בפסח קוראים את החזון העצמות היבשות, הייתה עלי יד השם, והניחנו בתוך הבקעה בימי העצמות, והחזקל, בסוכות, אז ביום ראשון של סוכות אנחנו קוראים והספתי, כמו שנקרא תכף. ובחול המועד, שבת חול המועד, שהשנה אין שבת חול המועד, אז קוראים, והיה ביום בו גוג על אדמת ישראל. אז הנביא אומר כך, הנה יום בעל אדוני וחולק של הלך בקרבך. ואז ספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר, ונשסו הבתים, ואנשים תשכבנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום הילחמו ביום קרם. ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גדולה מאוד. הומש חצי ההר צפונה וחציו נגבה. זאת אומרת, הר הזיתים יהיה חצי לשניים, חצי ילך לצד דרום וחצי לצד צפון. ולמה זה כל זה? כי הגויים יצטרכו לעבור שם, שם הוא יערוג אותם, ושם כל המתים יקומו כאן. מה אומר אחרי זה? ונסתם גי הרי, כי יגיע גי הרים אל האצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיה מלך יהודה, ובא אדוני אלוהי כל קדושים עמך. אז מופיע הקדוש ברוך הוא. כל זה באותו יום. ומה קורה בהמשך? סיבותיו, והיה ביום ההוא לא יהיה עוד יקרות וכיפאון. זאת אומרת, האור שיהיה אור השמש, זה מה שהפסוק אומר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים. אור השמש יהיה פי 49 ממה שהוא היום. ואז העיניים שלנו הן עיניים אחרות, כי עיניים כאלה מיד נצרבות, לא יכולות לסבול את האור. עכשיו הקדוש ברוך הוא מופיע, אחרי זה רואים אותו גם. והיה יום אחד, הוא יוודע על אדוני, לא יום ולא לילה, והיה לעת ערב יהיה אור. בלילה יהיה אור. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, היציאה מן הים הקדמוני. אתם זוכרים פעם הייתה תוכנית ים המלח לעשות, איך קראו לזה? תעלת הימים? תעלת הימים, הם גנבו את הרעיון מפה. והיה ביום ההוא, אבל הם קראו ים המלח, כאן יהיה ירושלים. יצאו מים חיים מירושלים, היציאה מן הים הקדמוני והיציאה מן הים האחרון בקיץ בחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. טוב, יש עוד המשך, רק הוא מדבר על חג הסוכות. עכשיו, מה העניין הזה? קודם כל, אנחנו בקריאת התורה בשבת, בחג הסוכות, אנחנו קוראים אומנם בקריאה של סוכות, לא קוראים את הקריאה של שור וחסד, זה בשבת. אבל בחג הסוכות, זה הקריאה של החג. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור וחסד עורז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ביום השביעי והלאה, נרצה לקרובה נשאל אדוני. יש שני טעמים למה קוראים את קריאת התורה הזאת, מתחילים מפה. כי למעשה סוכות זה רק בסוף הקריאה. יש לנו את פסח, את ספירת העומר, אנחנו קוראים בשבועות, בראש השנה, ביום הכיפורים, ורק הקטע האחרון, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אדוני ישראל לאמור, ב-15 יום, לחודש השביעי הזה, חג לסוכות, שבעת ימים. הוא אומר, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות וכו'. העניין הוא ההתחלה, שור חסב עורס כי יוולד. אני אומר, מה זה שור חסב עורס כי יוולד? איך שהוא נולד, שור? איך שהוא נולד? כנס, כנס, חסב, זה אותו דבר. איך שהוא נולד? עוד הדמרת, כן. הבן אדם שונה מהבהמה. הבהמה אין הדעת, אין ההתפתחות. העגל, אותה רמה של שכל שיש לשור, לאבא ולסבא ולילד, אותו רמה. אבל בני אדם הם רמות שונות. זה הסוף. יש, והילד עצמו, תעקור אחרי ההתפתחויות שלו, אם תעקור, אתה תהיה נדהם. שהוא תינוק, איך הוא צועק, והוא לא סתם צועק. פה הוא צורח למה שקר לו, פה למה שחם לו, פה למה שהוא מחפש איזה ליטוף, פה מפני שהוא רעי, פה מפני שהוא צמא. כבר מפני שזה יתוש מציק לו, ויש לו קולות מיוחדים, רק אנחנו לא יודעים להקשיב. הארץ שהוא גדל יותר, אז הוא, איך הוא מתפתח, הוא מקבל שכל. בקיצור, האדם כל הזמן זז. מה הוא בא להגיד לי? תדע, עבר יום כיפור. אתה איש אחר עכשיו. אל תישאר אותו בן אדם עם אותה רמה של שנה שעברה. אתה צריך לסבור יותר ידע. אתה צריך לספוג יותר יראת שמיים. אתה צריך להיות יותר קדוש, יותר טהור. נו, אדם, אחרי יום כיפור אני מצפה לנורמה של התנהגות שונה ממה שהיה קודם. כי לפני כן היה עליו מסעות של עוונות. עכשיו, אחרי יום כיפור זה עשה לו משהו, זה זיז אותך. אצל שור, אצל כבש, אצל עז, אני לא מצפה לכלום. הוא אותו דבר. הוא, איך אומרים, באנגלית המשובשת, סטטי. נשאר באותו מצב, אותו גולם. אבל כאן אצלנו זה משתנה. הרי זה ביום, ביום אחד. ביום שני, הזוהר הקדוש מבאר, והיה שבעת ימים תחת אמו, ושבעת ימי הסוכות. אנחנו תדעו בימי הסוכות, ואני בא להשתיר מה שאמרנו מקודם, אמרנו 10 ימים ראשונים הם דין, עכשיו 7 ימים של סוכות זה חסדים. אם אדם מצפה במשך השנה הזאת, נגיד, שלא יש דירה יפה, או מצפה לאיזה משרה מעניינת, או מצפה לאיזה רווח הגון, או בת זוג, או בנים, כל אחד מצפה משהו, חיים, עושר, איכות חיים. אתה יודע מתי זה נגזר? בשבעת ימי סוכות. כל יום, כנגד כל הימים של כל השנה. שבת, זה מתחיל עם שבת. השבת הזאת זה כל השבתות של השנה, זה משבת. ימי ראשון, כולם יום ראשון. וכן הלאה, כך תמשיך עד ראשון הרבה יום שישי. והיה שבעת ימים תחת אמו, אומר הזוהר הקדוש, השכינה הקדושה שהיא אמא שלנו יורדת לסוכה ושומרת על כל מי שיושב בסוכה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לבנה, כדאי לך, אתה רוצה חיים טובים, רוצה שנה מוצלחת, שב לך בסוכה 7 ימים, תביא לך שם את כל מה שאתה צריך, תאכל שם, תשתה שם, תשב שם, אתה רוצה לשוחח עם בני הבית שם, הכל בתוך הסוכה תעשה. ואז הוא מיום השמיני, ואז השמיני עצרת, שאז הפתקים נמסרים. ירצה בקורבן של השם, אז ביום שמיני עצרת, באים לקבל את כל התוצאות, את כל ההשקעה, מה שהשקעת, מראש חודש אלול, סליחות, מראש השנה, ועשרת ימי תשובה, וכל ימי הסוכות, והתורה שאדם צרח בסוכה, וצרח לשבעת ארבעת המינים שקנה, וכל המצוות שעשה, ביום שמיני העצרת יש תוצאות. זה לכן אנחנו מתחילים בפסוק הזה. זה אמרתי אגב כדי להבין את הקשר. אחרי זה קוראים את ההפטרה, הנה יום בא לשם, תחולק של הלכת כבר, מה פירוש? מדרש אומר יום בא לשם, דבר מדהים שכתוב. מדרש אומר כל המלחמות שהיו עד ביאת המשיח זה מלחמות שלכאורה בני אדם עשו אותה. נשק, כל מלחמה היה איזה נשק של אותה מלחמה, ונהרגו אנשים, אז נהרגו על ידי בשר ודם, זאת אומרת אנשים הרגו אחד השני. פעם הצבא הזה ניצח, פעם הצבא כזה ניצח, כל המלחמות הדווקא של היהודים עם הגויים, כל האומות. אבל היום הזה של ביאת המשיח אנחנו לא נצטרך להילחם. אין כבר צבא, אין כבר נשק. זה הפעם הקדוש ברוך הוא בעצמו נלחם. ולמה? המדרש אומר דבר מדהים. הכתוב כי בצאתך מארץ מצרים הרי מנפלאות. זה מה שהוא אומר גם, והיה יום אחד הוא יוודע על השם. מה זה הוא יוודע על השם? במצרים היה נס גדול, כתוב בפסוק כי השם נלחם להם במצרים. שימו לב, במצרים לישראל היה צבא? לא. היה קבינט ביטחוני? יותר טוב שלא היה. היה שם שר ביטחון? בוודאי שלא, תשאלו אותו, אמיר פרץ שלו, הוא לא זוכר את זה. לא היה, לא שר אוצר, לא כלום. היינו בית עבדים. אז מאז עלינו את המלחמה, הקדוש ברוך הוא. אבל רק רגע, עכשיו לא מדרש, הקדוש ברוך הוא תמיד מכה את השר למעלה. הרי יש לכל אומה, יש לשר למעלה. אם אתה רואה איזה אומה נופלת, זה שהשר שלה של מעלה נפל. אז מה קרה פה שכאן זה אומר כאן, נכון, כל מלחמה מה עושה הקדוש ברוך הוא? נגיד איזה מדינה נופלת, אז אתה חושב שהמדינה הזאת, נגיד צרפת ובריטניה, צבאות הברית הפילו את גרמניה, אז הם ניצחו, כל הכבוד, צ'רצ'יל, עכשיו היום מתגנה שצ'רצ'יל עצמו עשה המון טעויות, וגם הוא היה זה, והיה גם באמריקה, היה אחד אייזנהאואר, גם הוא היה, לא היה חסר לו פשלות, רק מה, בגלל שהסתיים בניצחון, אז איך אומרים, הפסוק אומר, על כל פשעים תכסה אהבה. לניצחון יש הרבה אבות, אבל הכישלון אין, הכישלון יתום. אז זה לא זה, זה לא הוא ניצח, זה הסר שלו נפל למעלה. הקדוש ברוך הוא מפיל את הסר של אותה מדינה למעלה, ואז אוטומטית זה אתה בא ונצח. איך היה נבוכדנצר, שהוא החריב את ירושלים, הוא התחיל להתריס, מה יצאה בת קול, מה אמרה? גברה כתירה קטן, כמחת הינה תהן. אתה חושב שאתה הרבת את ירושלים? לפני שהיא נהרבה כבר, הקדוש ברוך הוא סילק את שכינתו משם, נפלה. האנשים שנהרגו לו עלינו, לפני כן הקדוש ברוך הוא נטל את נשמותיהם, הם היו סתם בובות מהלכות. אז האדם נהרג, וכי איך אדם נהרג, אשר נשמור גם אם הוא נפגע מירי או מכל דבר, הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו ממנו לאותו רגע, ואז הוא יוצא בדיוק על השם נשמור. זה המקשיב, חותמנו עזר החיים טובים. אומר שלנו, או שענה רבה, למה? שגם אם יבוא אדם במלחמה או מחבל או מפגע ויוצא לפגוע בנו, לא יוכל. כי הקדוש ברוך הוא לא יסלק את השמחה. ולכן, זו הסיבה שאנחנו תמיד מזכירים, כתוב בספרים, נשבר כלי בבית, מזל טוב! נשבר השולחן, יופי, סימן טוב. לא נכון, זה לא סימן טוב. זה השולחן, למה אומרת שיש עליו השגחה מהבורא? אם הקדוש ברוך הוא מסלק את ההשגחה שלו מהשולחן, השולחן גופה. אותו דבר, אדם רואה בית, או איזה מהנדס טוב, זה דבר שבית שחזר, או, אתה מדבר, והוא מהנדס מגרמניה, ונעקור יסודות, אז מה יסודות, מה לא יסודות? כמה פעמים ראינו שאנחנו, הנה פלקל, וזה המעיין שם באנציקלופדיה של המדינה, מה יש שם כל הפשטות. אז אתה רואה, הרבה מקרים קרו, ממה זה שהקדוש ברוך הוא מסלק את ההשגחה משם, הוא נופל. הרבה אנשים, תאר לך, לפעמים אנשים חולים, שמזמן היית חושב שהם ימותו. הנה הם עדיין מהלכים. ואלו גיבורים ואנשי, ואלה שרצים כל יום מ3:15, ריצת מרתון, אנשי קומנדו, ואנשי זה פתאום בא איזה תורעת אחרת. מה זה? הקדוש ברוך הוא מסלק השגחתו באיזה דבר, השם ישמור, אותו דבר כבר לא שם. תרוח אברבו בעינינו, ולא יקרנו עוד מקומו. אז עכשיו, תמיד שיש מלחמה, אז, אבל הכדורים פה הורגים, כן, הורגים, אבל לפני שהכדור הרג, הקדוש ברוך הוא כבר הפיל את המזל של אותו איש. במצרים זה לא היה כך, במצרים לא היה כדורים, לא היה. היה תותחים? לא היה. מטוסים? לא היה. לא צוללות? שום דבר לא היה. איך מתו המצרים? הקדוש ברוך הוא הטביע אותם. לכן אומר משה, השיר על אדוני כי גאו גאה, סוס ורחו ומה בים, עוזים זמרת ים, הילי לשועה, צללו כעופרת ומים אדירים, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורתי לא תוספה למה? שגם את השר של מצרים הפיל אותו בלמעלה ושם אותו באדמה, בים, וגם את המצרים טיבע בים. והפסוק אומר, הוא פרעו וחילו ירה בים. מי הקדוש ברוך הוא ירה אותו? לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג, אנחנו לא נצטרך להילחם. אז אין עוד קריאה למילואים, ולא צו 8 ולא כלום. אלא, הנה יום בא לשם, אומר לך פעם, אני נלחם. אני כמו במצרים, אני אלחם בפיזית פה, ואני נלחם גם למעלה ברקיעה. והיה ליום לא יפקוד השם הצבא המרום במרום והמלכי האדמה על האדמה. זאת אומרת המלחמה לקדוש ברוך הוא כפולה, אנחנו לא צריכים ללחם. ומה אומרת החולק של הלך בקרבך? מה זה חולק של הלך בקרבך? מה אומרת שבזמן סנחריב שהוא עלה לירושלים ובא עם שלל, הרי בזמנם המלכים שהיו יוצאים לקרבות לוקחים את כל הזהב והמכמוניות של הלך איתם. למה? להגיד לחיילים, תלחמו רק, הנה, הכסף פה. האוצרות כאן, אין לכם מה לחפש בבית, אתם לא יכולים לברוח הביתה, בבית אין כלום, תלחמו על הממון שלכם, מי שידחם יקבל. עכשיו שהם נופלים, אז זה שלל, אז זה לוקחים את השלל, בסנהדרין לא לקחו את השלל, למה? יש דיון שם על מרא, יש תוספות על זה, יש ראיתי הרבה, הראשונים דיברו על הרחידה, שאומרים שסנהדרין לפני כן הוא נגלה את עשרת השבטים, באותה תקופה הוא הגלה את עשרת השבטים. עשרת השבטים הוא לקח אותם ולקח את הרכוש שלהם. בתוך הרכוש שלהם היה כסף של הקדש, הכסף של מעשרות. אז לכן חזקיה אמר לא לקחת שלל, לא לחלק, אלא כל אחד מה שיבוז לא יבוז, אבל שלל לא לחלק. למה? תוך הכסף יש כסף ממון של יהודים, או ממון של הקדש עשו. אבל העתיד לבוא, יביאו איתם הגויים שלל ויגיד הקדוש ברוך הוא מותר לקחת השלל חולק שללך בכפל. ואז מה קורה ההמשך? ואז עבדתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים. מה העניין? הזוהר הקדוש כותב שכל מה שהיה בעבר צריך לקרוא בהווה. טיטוס החריב את בית המקדש, טיטוס יקום ויבוא והקדוש ברוך הוא ינקום בו. נבוכדנצר החליט בית ראשון, הוא יצטרך לבוא עם נבוזרדן רב טבחים שהרג בישראל, וכל הצבאות של העולם אי פעם שהרגו יהודים יקומו לתחייה, ואז נראה עין בעין את השכר והעונש. ואיך הפסוק אומר? כי שם שמחתי ואומר יהודי בית השם נלך, וזה המזמור של חג הסוכות, נכון? סוכות אומרים את זה במנחה, שמחתי בשיר המעלות דוד, שמחתי ואומר יהודי. עומדות היו רגלינו כי שם ישבו כסאות למשפט. כסאות. מה קורה פה? אנחנו אומרים שיר על שמחה, פתאום משפט. מה אתה מזכיר לי משפט? תתחיל, אתה מפחיד אותי. אומרים לי משפט. שם ישבו כסאות למשפט, אלא המשפט יהיה לגויים. עתידים לשבת מלכבת דוד שם, לכל גוי וגוי שירא על ישראל יעמוד שם למשפט. כי שם ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד. ואז ינקום מהם הקדוש ברוך הוא את נקמתו. עכשיו איפה הם היו? הם היו יקעו את ירושלים, אז שם הם צריכים לבוא לירושלים וליפול שם. יש רבי יונתן אייפשיץ כותב באהבת יונתן, שאומרים שזה לא הוא, אז כתבו בשמו, שכאילו לא, הקדוש ברוך הוא לא יבוא, לא ילך להר סעיר, אלא יביא את אדום לפה, כי סעיר זה ארץ מאה, לא יודע, זה קצת מוקשה, כי למעשה במצרים הנה הקדוש ברוך הוא נכנס למצרים עד רבה ולקח משם את כל הניסוצי הקדושה שהיו שם. אז הוא אומר שם שסעיר יבוא לכאן, זאת אומרת עשיו וכל האומות יבואו לכאן ואז תהיה מלחמה. מה קורה? יצא חצי העיר בגולה. למה חצי העיר בגולה? מעשה כבר זה התקיים בנו בגליל, מה שהיה במלחמה האחרונה, חצי המדינה הייתה בגולה. חצי העיר בגולה זה בגלל יעקב אבינו. שימו לב, יעקב אבינו, הגמרא אומרת, הוא התפדל והוא ביקש על המלחמה הזאת שצריכה לבוא. מה הוא ביקש? הצילני נא מיד אחים מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו פנבוא ליקני אם על בנים. מה עשה יעקב אחרי זה? ויקום בלילה הוא, ויחץ את הנשים ואת הילדים. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקעו, והיה המחנה נשאר לפתח. רבותינו אומרים שהוא לקח חמישה בדים מפה וחמישה פה. למה? הוא אומרת רגע, הוא אומרת מה חמישה חמישה? אבל בנימין עדיין לא נולד. כמה בדים יש ביעקב 12? בנימין עדיין לא נולד כי החל הייתה בחיים, הייתה בהיריון בבנימין. אז אם יוסף זה 11, למה הוא אומר חמישה? הוא אומרת יוסף אינו מן המניין. למה זה סטנו של עשיו, הוא הקונקרציה שלו. אז תוציא את יוסף, תוציא את בנימין, יש לך 10 בנים. יעקב אבינו לקח 5 שם במחנה אחד, 5 במחנה שני. למה דווקא, מה הוא עשה פה? אלא עשיו הרשע, הוא לא סתם בא להילחם ביעקב. עשיו היו לו 4 בנים. כך מובא בפסוק. 4 בנים. לפעמים זה הבכור שלו, אבל היו 4. הוא כעס שיעקב יש לו 10 ילדים, את יוסף הוא לא החשיב, כאילו יוסף לא מן הבניין. אז מה? אני בכור וליעקב יש 10 בנים ולי יש רק 4. אז הוא התכונן לבוא לקחת 5. וזה הטעם שיעקב אבינו חצה את שתי המחנות, ובסוף ברוך השם היה מה שהיה, ועשיו הלוויה שלו לדרכו שעירה. עכשיו הוא חוזר ובא, ואז הקדוש ברוך הוא מה עושה? אומר לישראל, הציע עיר בגולה, כאילו לכפר על מה שהיה אז עם יעקב, חמישה בנים, כי יעקב לקח את הבכורה מעשיו, אז חצי העיר בגולה זה אתם. אחר כך ויתר העם לא יפרק מלאים. ויצא השם ונלחם בגויים בהם כיום ילחמו ביום קרב. מתי יום קרב? בזמן שיצא להילחם במצרים. זה הסוף. המדרש אומר שבמצרים, איך כתוב? ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם במצרים. המצרים ראו את הקדוש ברוך הוא איך מכה בהם. וכך יהיה לעתיד הבא. ואז עמדו רגליו ביום אמרו על הר הזיתים. למה הר הזיתים דווקא? יש כמה תירוצים בזה. הר הזיתים, הזוהר הקדוש אומר, כיוון שטיטוס כשבא לשפוך דייק על ירושלים, דייק הכוונה היו סופכים סוללות עפר, ומשם פולשים להיגש חומה. אז איך יעברו את החומה? היו מביאים סוללות עפר, שופכים, 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 רמפות גבוהות, ואז נכנסים לתוך העיר. אז הוא הגיע מהר הזיתים, משם הוא תקף את ירושלים. הוא לא בא מצד מערב ירושלים, אלא מהפך, מהמזרח, מכיוון ירדן, מכיוון יריחו, הוא בא משם. כיוון שמשם נחרבה ירושלים, לעתיד לבוא, צריך להיות גם משם. תראו דבר פלא, גם בזמנו, כש... מה שקוראים שחרור ירושלים, שזה מעשה לא שחרור, אבל הצנחנים כשהגיעו הם גם כן תקפו מהר הזיתים. צערנו נפלו שם בכביש, בדיוק באותו כביש, שם יש תומעה גדולה בתחתית של הר הזיתים. זה גם הסיבה, אבל נתן אשת שמדבר על זה. יש שם כנסייה של אמו של אותו האיש. כנסייה טמאה מאוד. זה ידוע שיש שם קליפה קשה מאוד, סטרה חלה קשה מאוד. שבמורד של ה... שיוצאים מכיוון הרי העיר העתיקה משאר העריות, ניסוע לכפי של הר הזיתים, אז בבקעה, בדיוק בבקעה, שם יש את הכנסייה הזאת. אסור להסתכל בכנסיות. גם התמונות שלהם אסור להסתכל. לכן, אנא, תיזהרו, תזהירו את הילדים גם. יש אנציקלופדיה שנקראת לבית היהודי, זה לא בית יהודי וזה לא בית. זה לא ראוי להיקרות בית היהודי, יש שם תמונות של כנסיות ומנזרים, זה מטמא את העיניים שאדם מסתכל בזה. אסור להסתכל שם. זה אחד הדברים שהתוודנו עליהם ביום הכיפורים. שהסתכלנו בצלמים, ראינו צלמים, ראינו זה, זה אסור. השער הייתה טומאה גדולה, לפני 200 שנה, שהיו לוקחים את המתים, לא עלינו, מהעיר העתיקה להר הזיתים, שהיו עוברים ליד הכנסייה, היו רואים פתאום שכאילו יש איזה מגנט, המיטה של המת נמשכת, נסחפת לכיוון הכנסייה. ואז היו תופסים חזק. היה איזה מקובל אחד גדול שלפני שפטירתו, הוא ציווה שכשהוא ימות, שימו אותו במיטה ויקיפו אותו עשרה, ושיגיעו לשם ירוצו ויקראו יושב בסתר עליון. וכך היה והתבטלה אותה קליפה. עד היום האשכנזים מזרים בזה, שמגיעים לשם ומקיפים את המיטה של המת, ורצים איתה. אבל שם זה מקום ידוע של טומאה. מורבי עליו השלום שבא לארץ חמש פעמים, בא וחזר חמש פעמים, עוד ברבקותו שהיה רבק. הפעם האחרונה כשהגיע, אז כל פעם שהיה בא לפה, רבו, רב ידפתי עליו השלום, היה נותן לו מטבע, אומר לו, תהיה שליח מצווה שתגיע לארץ ישראל, תיתן את זה בכותל המערבי לעניים שתחזור לשלום. הוא רמז לו שסיטרא אחרא, שטן מקנא בו ולא נותן לו לבוא לירושלים, רוצה לפגוע בו. פעם האחרונה בשנת תפרש צדי דלת, זה לפני 72 שנה, הוא עלה יחד עם רבו הרב ידפתיה, והוא התחתן ושם את האמא שלי פה וגם אמו עליה השלום. הוא חזר, כיוון שהוא היה עוזר של שר האוצר, חזר לחסל עוד כמה איזה שאלות שהם היה להם שם בבגדד לטפל בהם, לבד. אז הוא חזר לשם. כשהוא יצא מהעיר בגדד, זו נזכר שכל פעם הוא יצא כבר, הוא היה בדרך, נסע מעיראק לירדן, נסע בדרך היבשה. נסע לירדן, אז בדרך לירדן נעמן הוא אומר, מה עשיתי? תמיד היה רבי לבדאי, אני נותן לי מטבע לעשות אותי שליח מצווה. טוב, עכשיו הזכות שלי, עכשיו אני נשוי, אמר, אז הייתי רבה, עכשיו אני נשוי, עכשיו אני זה, בעזרת השם. הגיע לאבן, אמרו לו, אין רכב נוסע לירושלים. הוא לא, היום אני רוצה לבוא לירושלים. הוא לא, אין, מחר יש תחבורה, יש טקסים, יש זה. אמר, לא, אני רוצה לנסוע היום. הוא אמר, מה אני אשם לילה אחת באמן, ארץ, מאמני ואמן, בסוף, אמן שמה, היה אוטו של דואר. אמר, לא, אני משנה לי כך וכך, אני אקח אותך איתי. אמר, לא, בסדר, שילם לו. הוא היה לו איזה מזוודה אחת רק. והיה לבוש תפילין, היה עובד עם תפילין כל היום. היה עליו תפילין. נסעו, הגיעו, עצו את יריחו, הגיעו לפני שיריחו, הגיע להר הזיתים, הגיע לאותו מקום ליד הכנסייה. זה הגיע, שם נתקע הרכב. אז הוא שם גז, שם מים, שם דלק, אני יודע מה ששם, כן לנסוע. עכשיו הכביש מתחיל לעלות. עכשיו בדיוק פיתול, ומעניין, שם יש אנדרטה של הצנחנים שנפלו שם, בכניסה, שהם הבקיעו את הדרך בשער העריות. כשהגיע לשם, פתאום האוטו התחיל להידרדר. אמר לו הנהג, תדע, אני איבדתי שליטה, אין בלמים, צריך לקפוץ. הוא קפץ מהאוטו, הנהג קפץ, מורבי נשאר, פתח את הדלת, ראה שיש סרח, אז הרגל שלו נמחצה בסרח, קפלה לו הרגל, היה עד סוף ימר, היה לו בקע בתוך הרגל, הרגל שלו קפלה. אז הוא ראה ככה עם הרגל השבורה, פתח, הוא ראה את התהום, מהר קפץ למטה ונשאר ברצפה. עכשיו למזלו, היה משפחה אחת שחזרו מהר הזיתים לבקר את האמא שלהם שנפטרה בדיוק אחרי לפני 30 יום, אז לקחו אותו, הוא צעק, אני סיפר ליהודי שהרים אותו, אמר לו, תביא את התפילין, התפילין שלי נפלו, התפילין מהראש נפלו, אז הוא מהר לקח את התפילין ולקחו אותו לבית חולים, לקחו אותו לבית חולים, ואז האמא שלו עדה מכלום, אחרי כמה שעות, לא ידעת שהיום צריך להגיע. בסוף הוא שלח להודיע שהוא נמצא בבית חולים זה וזה, הלכו להודיע. בא אמא שלי רבי אותה, אבל אני ידעתי. הוא היה צריך למות חס ושלום, השטן נלחמו, אבל ברוך השם שרק זה קרה. אחרי זה רצו לקטוע לו את הרגל, מדברים ביניהם באנגלית, הוא היה בקי באנגלית, שולט. אחר כך דיברו בצרפתית, גם צרפתית ידע, אחר דיברו בטורקית. אז סופו של דבר, שישה חודשים היה צולע על ירחו, בסוף ברוך השם, ויבוא יעקב שלם, והוא צולע על ירחו, בסוף הבריא. אבל מה? איך אני ידע את כל הסיפור? אני יודע שהוא נפגע בתמונה, אבל ידעתי מה? אחרי ששת הימים, שנת ראשים כזליים, הייתי בחור צעיר. אנחנו היינו צעירים, לאמת שזה טעות היה, תוך כדי המלחמה, לא שהיה לנו השתוקקות לראות העיר העתיקה, כי היינו רואים אותה תמיד ולא יכולים לגשת. כי מנגד תראה את הארץ, ושם לא תבוא. פעמים יום שישי היינו הולכים, אחרי שמתלבשים לכבוד שבת כבר מוקדם, בשעה 3-4 אחר הצהריים, עומדים במעבר מנדלבום וקוראים שם שיר השירים. אומרים, בונו של עולם, הלוואי ואני הייתי יונה שיכולה לעוף להיכנס לעיר העתיקה. הוא רואה את החתול חוצה את הגבול, למה אני יכולה לחצות את הגבול ואני אתן לשם? הלוואי הייתי זבוב ונכנס לכותל ויוצא. אז ככה היה לנו חשד גדול. אז בתוך המלחמה נכנסנו לתוך הזה, פתאום באו צעקו לנו, הצבא יש פה מוקשים, שתי מוקשים, אבל היה אזור מסומן. אז לך נדע, אחד אמר למסומן מצד זה, הוא אומר, לא, זה בדיוק הפוך, האזור הלא מסומן היה פס לבן. טוב, עברנו, נכנסנו, הגענו על הר הזיתים, בתוך כדי המלחמה. אבל אני ימי לא זה לא הייתי שם, אני לא זוכר. אז ביקרנו, היינו כבר הרשש, לכותל אנחנו לא להיכנס, היה עדיין מלחמה. חזרתי, סיפרתי לאבא, אמר לי, תשמע, אני רוצה, חכה, המלחמה נגמרת, אחרי שנגמר המלחמה, יום ראשון, אומר, בוא נלך, תיקח אותי איפה היית, בוא נלך. ואז אנחנו הגענו לשם, אמר רגע, הנה פה הייתה תאונה, עמד לגלל בשם מלכות שעשה לי נס במקום הזה. זה אותו מקום שיש אנדרטה של הצנחנים, זה המקום של הכנסייה הזאת, זה התאומה. עכשיו, למה הבאתי את כל זה? להזכיר שפחם של צדיקים, אבל יש פה בעמדו לגב, היום אמרו על הר הזיתים, אבל ינתן איינשטיץ כותב ממש דברי נבואה. תראו, לפני 20 שנה בנו כנסייה מורמונית שם, בהר הזיתים. הוא אומר, מפני שעתידים הנוצרים לבנות בית עבודה זרה בהר הזיתים. והקדוש ברוך הוא יבוא לנקום נקמתו מכל עובדי האלילים שבעולם. לכן מעמדו לרדה ביום ההוא על הר הזיתים. למה רגליו? ועמד ביום ההוא על הר הזיתים. מה זה מעמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים? זו שאלה שהזוהר שואל. זוהר משיב כך, מבהים. הזוהר אומר, ידוע, הגלות הראשונה שלנו הייתה גלות מצרים. מה זה מצרים? זה הגרום. יש, תשמעו מה אומר הזוהר. הזוהר אומר, הקדוש ברוך שאדם הראשון חטא, אז השטן נהיה דמות אדם גבוה מהארץ עד השמיים. והאדם הזה נקרא אדם דבריאל, שיש לנו מלחמה איתו, מלחמה תמידית. וכל הזמן אנחנו חוברים שם, על ידי תשובה, מצוות, מעשים טובים. ואם לא, חס ושלום, על ידי דם של ישראל שלא ישפך. אז הוא נהרס. לא עושים. עכשיו, הצבא שלו, הגרון שלו זה היה מצרים. לכן מצרים זה נקרא, מן המצר קראתייה. המקום הכי צר בגוף האדם זה הצבא. מצרים זה גרון. ולכן פרעו אותיות העורף. ולכן ישראל שיצאו ממצרים כעם כשעורף הוא, זה אותו סוד, כך אומר הזוהר. עכשיו זה מצרים. עכשיו אחרי זה הייתה גלות אחרת, גלות בבל. בבל זה ראש, נבוכדנצר ראש. איפה ראינו? דניאל אומר לו לנבוכדנצר באותו חלום שהוא חלם, אנט הוא רשת דהבה, אתה הראש. נבוכדנצר זה ראש. אז ניצו לו את הראש, באדם בבליעה, ניצו לו את הצבא, זה כל זה בגבליות שלנו. אחר כך נשארו הזרועות, הזרועות זה מדי ופרס. לכן תראה, בעניין של המן לא כתוב אף פעם פרס לבד. תמיד חיל מדי ופרס, הפרטימי וזרי המדינות לפניו, כתובים שניים זוג, מדי ופרס. ובסוף מגילה, למלכי מדי ופרס. זה שתי הזרועות של האדם דבריאל. זאת אומרת, אם אתם רואים אומות שולטים עלינו, זה נפתח. אחר כך יוון זה הגוף. נשארו הרגליים, שימו להם מה אומר בנו ארי. שני רגליים מיילה, אדום וישמעאל. שהם בגלות הזאת עושים בנו מה שעושים. עכשיו מובן גם, שמשופר לך בנו ארי, כשהערה ממצרים, לירושלים, הוא בא להיכנס לירושלים, ראה את השטן עומד עם שני רגליו בירושלים עם חרש שלופה בידו. אמר לו, אם אתה נכנס אתה הורג אותך. ואיפה היו הרגליים שלו? רגל אחת על המסגד על הבית, והרגל שני כתוב על אותו מקום. אותו מקום זה הכנסייה שלהם בתוך העיר העתיקה. זה אדום וישמעאל. אומר הזוהר, ועמדו רגליו ביום ההוא על הזיתים, יבוא הקדוש ברוך הוא לשם, יעקור את השטן, יעקור את האדם בבנייה שנמצא על הר הזיתים, ואז מש חצי ההר, ואז יש יאור, יקרות וכיפאות וכל זה. כל זה בזכות חג הסוכות, תראו מעלת הסוכה. סוכה זה צילה דמיינותה אלא, זה צל של הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש כותב, בסוכות יש אור מיוחד שיורד על הסכך, ויש אור מיוחד שיורד על הדפנות, והדפנות זה מבפנים ומבחוץ. זאת אומרת, את הסוכה אנחנו מנשקים מבחוץ, ואת הסוכה מנשקים גם מבפנים. אומר הזוהר, אם היינו עיניים לראות, היינו רואים את השפע איך יורד כמו אור, כמו שמן נוזל על הסוכה מכל החורים והסתקים של הסכך, ואחר כך על הדפנות מבחוץ ומבפנים מכל הצדדים, ואז ממנה כל היושבים שם מתבקחים. זה סוד צמולות תחת הראשי, אמרנו זה עשרת אמת תשובה. וימינו תחבקני, אומר מי שיושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו. אתה יודע מה זה הקדוש ברוך הוא מחבק אותך? למדנו את זה כבר בשנים שעברנו, אני אשתן את זה עוד פעם. אומר רבנו ארי, סוכה לפי ההלכה שתי צפנות כנחתן ושלישית אפילו טפח. אם אין לי מספיק צפנות, אין לי קרשים לעשות סוכה, אז אני עושה שתי צפנות שלמות. והשלישית אני עושה טפח בלב, אני שם אותו טוב ארבע טפחים מהדופן הזאת, ואז זה נחשב כרוב דופן. אומר לה השלישית אפילו טפח, אומר תדע מי שיושב בסוכה, הקדוש ברוך הוא מחבק אותו, גם יכול בימינו תחבקני. אז יד של בן אדם תיקח מבשרי, זה אלוה, אז יש לך את החלק הפרק שמחובר לכתף, זה דופן אחת כהלכתה. אחר כך הקדוש ברוך הוא מקפל כאן יכול את הזרוע שלו סביבך, ואז יש את החלק השני של הזרוע המחובר לכף היד, זה תדפנות כהלכתן. בשלישי זה כף היד שלו, אפילו טפח. תראה מה אדם שיושב בסוכה. כן, השאלה כותב שינשיק את דופן הסוכה כשנכנס. זה המעלה של סוכה. כל אדם צריך להיזהר בלילה הראשונה לאכול כזית לחם בתוך הסוכה, בכל מחיר. גם מי שאין לו סוכה, גם חלילה מי שחולה, גם מי שלא יכול אנוס, משתתף בכל מחיר. זה משך כל הלילה. והשנה זה גם שבת וגם חג. צריך להיזהר בזה כקליים. לאכול כזית לחם בלילה הראשונה, זה כמו אכילת מצה. והזוהר אומר על זה דבר חמור מאוד, מי שלא נמצא בסוכה. בסוכות ישבו, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מי שיושב בסוכה, זה גרמדו מגזעה קדישה לישראל. הוא בזרע עם ישראל, מי שלא חס ושלום. אז זה המעלה של הסוכה, גדולה מאוד, אין ארוך אליה. אין ארוך אליה. ואחר כך ישנו את ארבעת המינים. למשל, זה באמא שהיא ארבעת שבת, אז אנחנו נותנים נדב בשבת. זה יהיה בית דין, הוא יבוא עם הדיינים שלו, ואז נשב בירושלים, כולנו נהיה בירושלים, וניתן נדב גם בשבת, אין שום רעיה. אבל אם לא, אז אנחנו נותנים נדב ביום ראשון, ומרחים עד שהחיינו. נטילת לולב, כמה מעלת הגדולה, נעמועים של הלולב, הקפה עם הלולב, כל הקפה, כל יום הקפה אחת, אדם שומר על יום אחד שלו שמור. בשבת לא צריך, זה מאליו נעשה, אנחנו לא עושים מקפות בשבת ולא שענה בשבת. יש בתי כנסת שנוהגים, תשאירו אותם שיעשו, אבל אנחנו לא מעדים לעשות שענות בשבת, כי אין לו מה כחלולים בשבת, לא צריך. כי רבנו הרי זה נעשה מאליו, אבל נשאר הימים אדם יקיף בכל הקפה במעלה גדולה מאוד, הוא ידע שהוא שמור ומוגן. הרי זה בשמחת תורה, אותו דבר. עכשיו בהקפה שאדם עושה, הם עושים עוד רבותיי, נשים לב איפה שאדם מתחיל את ההקפה, יסיים שם, כי לפעמים אדם עושה שלושת רבעי, זה לא מועיל. כמו שאדם בונה גדר ומשאיר פרצה, אז מה עשית? והציוני, בפרשת ויחי, מביאים, והעתיק אותו המאמר יבוק, אומר, תדע, אני אהיה קל בעיניך ההקפות שעושים. כמו שאנחנו, אם אדם יש לו מגרש, הוא קונה אותו, הוא רוצה להכשיר אותו לבנייה או לאיזה צורך. אז מה הוא עושה? בונה לו גדר. והגדר הזה זה מהווה חסימה וחומה שאנשים זרים לא ייכנסו פה. הוא אומר אותו דבר בחג הסוכות. הגדרות לכל השנה אנחנו בונים. חיבה והדליק את כל האורות שהוא צריך לעשות, וכבר שתה וסבא והכל, מקבל עליו רבע שעה לפחות קודם את תוספת יום הכיפורים. זה הסוד, שאנחנו מקבלים עלינו את התשובה כבר לפני שיבוא יום הכיפורים. אחר כך יבוא יום הכיפורים ויתהר אותה. פנה לקדוש ברוך הוא שיעלה עלינו רוח ממנו, ושום מניקה להזכיר להחזק את השיעורים שנעשים פה לנוער. רבותיי, עוד פעם אני מזכיר שוב ושוב, המדרש, רבותינו מזהירים ואומרים שבכל מקום שאתה רואה קדעים יש שם תיישים. בית הכנסת, היה מורבי תמיד מזהיר אותי כשהייתי ילד, אומר תדע, בית הכנסת שיש שם זקנים, רק זקנים לא שווה, תברח משם. צריכים להשקיע בבתי כנסת שיש שם צעירים. אז אנחנו צעירים, רובנו כבר אברכים, נשואים, אבל מה עם הילדים? חייבים לדאוג לילדים. וכאן ברוך השם דואגים לילדים להצמיד להם אברכים שילמדו איתם, צריך לחזק את זה. אם בממון, אם ברוח, אם בכוח, אם במרץ, אם בברכה, אם במילות עידון. בנוסף לכל זה אני מבקש, אני מתחנן, ליום הדין, תעשו הכל שבשבתות יוסיפו לילדים שיעורים. תמיד זה היה לך בכל תפוצות ישראל. למה שבת נראית איך שהיא נראית, הילדים הנוער? כל יום הקפה, אבל עם הלולב והאתרוג, עם ארבעת המינים. ואז אתה שמור. עכשיו, מאיפה שאדם עשה הקפה, לא משנה מאיזה פינה של בית הכנסת שהוא התחיל, איפה שהוא עמד. כן, מפה, יחזור לאותה נקודה שהוא עמד מקודם. למה אם לא עשה שלם? חסר. אותו דבר שמחת תורה, שעושים שבעה הקפות. אז זה לא רואה, צריך לעשות שבעה הקפות שלמות, כל הקפה שתהיה באותה נקודה. אמנם ולמה, כי היום עושים הרבה הקפות, שרים, לא עושים ריקודים, אז זה נחשב. אבל איך שיהיה, אדם ייזהר לעשות את ההקפה מופנמת. אותו דבר לא שענה לבא, שאז עושים את כל השבעה הקפות. אתה משתדל לעשות את ההקפות שלמות, זה דבר אחד. דבר נוסף, נזכיר לכם, שיזהר האדם שהלולב והאתרוג יהיו מחוברים יחד. ולכן בלשונות יש לנו קצת בעיה. יש, לא אגיד לקחת אסתם בימים, אבל זה לא נכון. פי הקבלה לא נכון לעשות כן. פי הקבלה צריך שהלולב יהיה בזרוע הימנית, שאני אומר לולב זה כולל גם הדס והרבה. והאתרוג יהיה בשמאלו. אבל כשאדם גם מנענע בהם, גם מוקח אותם לברכה, שימו לב רבותיי, לחבר את הלולב והאתרוג יחד. זאת אומרת, אם הוא סוגל את האגרופים שלו על הלולב והאתרוג, נמצא שהאצבעות שלו נוגעות אחת בשנייה. אני קיבלתי על זה כמה בוקסים שהייתי ילד. אבא היה מפרק, אז שהבנתי מה צריך לעשות, פתח את הידיים ותחבר את הלולב עם האתרוג ותחבק את שתיהם. עכשיו יש בעיה שלה עם הסידור, אז יש איזה יהודים טובים שהדפיסו לנו קונטרס מקרטון, רק הושענות לבד. אבל אדם צריך להיזהר בהושענות, גם בהקפות, שתדל לחבר את ואת הסידור לתפוס באיזה ספופן. אז מה, שצריך להפוך את הדף, שם אז צריך להיות קצת כמובן. לדעת לעצור רגע, להפוך את הדף ולהמשיך את ההקפה, כי זה חשוב מאוד. וזה סוד גדול, הרי הביא הרב חמדת ימין בשם הרקנטי. ספרת לכם את זה פעם. שהיה אצלו איזה חכם אחד שביקר אצלו בסוכות התארח אצלו. סוכות זה חג של אוכלים, יש עניין גדול לעצמי בשפיזין. אבל גם יש מצווה לשלוח שאדם ישלח אוכל לעניים. יש שלוש מדרגות. שמי שזוכה להביא עניים להאכיל אותם על שולחנו בסוכות, אין למעלה מזה. שתיים, אם הוא לא יכול, הוא לא מצא כאלה, אז שישלח אוכל, מזון לעניים. שלוש, אם גם זה לא, אז כסף לעניים. וזה חלק האושפיזים. הרי מה אני עושה? אני מזמין לסוכה שלי את אברהם אבין. מה אברהם אבין צריך את האוכל שלי? לא שאלתי אותו אם זה מתאים לאוכל, איזה תפריט הוא צריך. הוא, העניים אוכלים, הוא אומר, אני אוכל. אברהם, יצחק, יעקב, הרי זוהר, מפורש. תראו, יש ספר חמת אלוקים, שנוהגים ללמוד אותו בשבעת ימי הסוכות. שם הוא מעתיק את דברי הזוהר. שבעה צדיקים באים לשולחן וכל אחד מברך אותנו אם אדם נתן לעניים את הברך שלהם, ואז הם ברכים אותו, ומי שלא אומר מנן שמע מה שכתוב, אחד אומר זה פיתול יוחד יקיענה, הוא אומר זה חמתים, כל אחד אומר איזה פסוק קשה לשמוע, זה חמור מאוד. אז אחרי אדם משתדל צדקה לפני סוכות בתת, זה חשוב מאוד. אבל מה שם כתוב שהרי קנתי, היה אצלו תמיד חכם אחד שבא מאיטליה והתארח אצלו בבית, בסוכה. טוב, כשהוא נגמר הסעודה, הלכו לישון, נכנסו לישון. הרי קנתי ישן, והנה רואה בחלומו את האורח שלו, שהוא כותב ספר תורה. סתם, הוא לא סוכות, סתם יום של חום, הוא כותב של התורה. אבל כל השמות המאיה שהוא כותב, י' כ' ו' כ', כותב י' כ' ו', ועושה רווח, ואחר כותב ה'. והוא צועק עליו בחלום, אומר לו, מה אתה עושה? למה אתה מפריד את האות ה' מהשם המאיה? צריך להיות יחד, מילה שלמה. עושה לו, אתה רוצה ממני, כך נהגנו במקומנו. בעיר שלנו ככה אנחנו נוהגים לכתוב. ועוד פעם, עושים לכתוב עוד פסוק, עוד פעם יש שם הוויה, ועוד פעם אותו דבר, פעם יש שתיים, שלוש שמות הוויה בפסוק אחד, ואת כולם הוא כותב נפרדים, והוא צועק עליו. תוך כדי שהוא צועק, הוא מתעורר מהשינה, וואי, הוא רואה את זה, ואיך ישר בידו, הוא לא רואה. טוב, שתק, לא סיפר לו כלום. כמה הוא רואה, כמה כל בית הכנסת, לקחו לכל השעה, לא להתפלל לקוס. ותנאי רואה בהקפות, האורח שלו שתופס ביד ימין את הלולב לבד ואת האצרות ביד שמאל לבד. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, מחילה, צריך לחבר אותם. אומר לו, כך נהגנו במקומנו. אומר לו, בראבו, זה כך נהגנו במקומנו, שמה בעיה, גם הוא לא מבין מה הוא אומר לו. עכשיו הוא הסביר לו שהוא ראה את זה בחלום. ולמה? כי ארבעת אבנים זה שם הבעיה, רבותיי. היות זה ההדס, כי ההדס הערים של ההדס תשורת יוד, תשורת העיניים, זה שומץ העיניים. אחר כך, ההה הראשונה זה שתי ערבות. שתי בדי ערבה. אחרי זה יבוא הבב, זה הלולב. אחר כך ההה האחרונה, זה היצור. ואדם שמחבר אותם יחד. זה שמחבר אותם יחד, יהיה שם הבעיה שלהם. יש בזה סוד גדול, כי אנחנו בעוונות, מפרידים את שם הבעיה. כשאדם חוטא, יש חטא שפוגעים באותיות, יש חטא שפוגעים באותיות. כמו שאמרנו ביום הכיפורים, אנחנו חייבים היום סקידה, שריפה, הרג וחנק. סקידה זה באותיות, שריפה באותיות, הרג באותיות, חנק באותיות האחרונה. ויש עוד גם, עוד כל מיני חטאים, גם שאין עליהם סקידה, שריפה, או מיטות בדין, שהם גם כן פוגמים בשמות הבעיה. לא, עליכם דידה. אז הוא אומר, נד, הוא עוקר את האותיות במקומה. אז בשבוע. אז אם כן יש בלי סוף התיקון עכשיו בארבעת המינים, אתה לא צריך לשתם לאיזה בבא כסף או לאיזה מישהו. אתה בא בחג הסוכות, יושב בסוכה והקדוש ברוך הוא מחליך את העוונות. אתה לוקח ארבעת המינים, מחבר אותם, תופס אותם כמו שצריך ומנענע, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מסדר לך את כל העניינים. אתה רק תעשה מה צריך אתה לעשות, מה כתוב עליך לעשות, תענע צדרום, צדרום, חסד. צפון גבורה, לא יבוא לך דינים, לא צרות, לא זה, צד מזרח, וכן, מעלה, מטה, אחר כך מערב, אתה תעשה מה צריך לעשות, והכל יושלם על ידי הקדוש ברוך הוא. זה המעלה של חג הסוכות. כמה תודה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא, כמה תודה. מה אנחנו, מה היינו שעשה איתנו, מה עשינו, מה שכותנו. איזה ימים יפים עברו לנו, הימים הנוראים, יום כיפור, והנה כעת מגיע חג הסוכות. על עם ישראל לטובה ולברכה. המלחמה הזאת שהייתה, כמה פחדנו, חששנו ממנה. תהי רצון שהשם יבטל מעליכם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות. תשמע לכם מעלינו גזרות טובות. תזכו לשנים טובות, נעימות וטובות. תהיה את השבוע הבא כחגית ביום ולילה בערב. נתראה גם בבית המקדש.